כולם, הסוגיה המרכזית שאני חושב שאף אחד לא דיבר עליה מעולם, סוגיה שאף פעם לא מדוברת בצורה ישירה, אבל היא הלב של הכל, היא הסוגיה שלשם הכל הולך, משם הכל בא. אף פעם לא מדברים עליה ישירות, אף אחד לא מעיז לזקוף ולהצביע באצבע. אבל כמו שהטיב אברהם פריד בשיר המתוק שלו, כל הדרכים, השבילים, הכבישים, מובילים לירושלים. הכל הוא סביב ירושלים. ולפעמים אנחנו לא מבינים את הסוגיה. מתבלבלים, עוזבים כל מיני בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אבל לפעמים אנחנו צריכים להתבונן קצת מאויבי תחכמני. מה זה מאויבי תחכמני? תיכנס לכל בית בעזה. תיכנס. תראה שם אל קוץ. תראה שם את ירושלים. תראה מה הסוגיה. תבין על מה אנחנו נלחמים. לפעמים אנחנו שוכחים את הדרך. אבל האויבים, דווקא בגלל שהם שמים את הכל על השולחן, הם יודעים על מה הם נלחמים. אנחנו לפעמים משדעג'עים, שוכחים מה זה תנועת הציונות, מה הלב של הכל, ציון, הכיסופים לירושלים, השאיפות על ירושלים, שוכחים מה זה הלב של כולנו. אנחנו שוכחים את הנקודה הכי פנימית, שוכחים את הנקודה של הלב, שוכחים אותה. ומדברים על החזית הדרומית, על החזית הצפונית, מדברים על כל מיני חזיתות עם איראן. אבל דברו על לב ירושלים. סיסו איתם מסוס, דברו על לב ירושלים. איך ירושלים היא הנקודה הכי פנימית שתמיד תמיד שוכחים לדבר עליה. תמיד לא מזכירים אותה. מאז ומתמיד שהיא הופיעה בתורה, אין פעם אחת בתורה שמוזכר ירושלים. אף פעם הוא לא מוזכרת. תמיד היא סמויה מן העין. כי אם אל המקום אשר יבחר השם. המקום, המקום, והיה, כי המקום, המקום. המקום השורשי הזה הוא מקומו של עולם. הוא מחולל את הכל, אבל אף פעם לא קוראים לו בשם. אף פעם לא יודעים לדבר, ואני מרגיש שהסוגיה הזאת נכונה כל כך לימים שלנו. הימים שלנו שבה אנחנו מדברים על הרבה הרבה סוגיות פרטיות, על הסכם כזה, או על כיבוש של שטח זה או אחר, ולא מבינים שבסוף הכל מתחיל, הכל נגמר בירושלים. כל קומת הקודש שלנו צריכה להופיע, זה מה שאנחנו צריכים וצריכים לקסוף אליהם. אני חושב שבפרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, הדבר הזה מאוד מאוד בולט. כי בעצם פרשת במדבר פותחת ואומרת, אתה יודע, יש עכשיו סדר. כל הפרשייה שלנו היא ממש פרשה שלמה, שכל כולה עוסקת בסדר. מי הנשיא, איפה שכל שבט חונה, איך זזים, איפה השגת, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה... כל הסדר הזה, והחונים עליו, מתה, מה זה? אבל יש פה סדר עמוק, שתמיד הרב צבי יהודה מדגיש אותו. אומר, אתה לא שם לב, אבל כל הזמן מה כתוב? סביב למשכן יחנו, סביב למשכן יסעו, והם יחנו על המשכן, וחנו איש על מחנה ואיש על דגלו בצבאותם. כלומר, בא הסדר של המשכן ללמד אותנו. תדע לך, אתה יודע איך יש לנו סדר בעולם? אתה יודע איך כל איש על מחנה הוא, איש על דגלו, איך כל אחד יקבל את האות שלו בתורה, איך שבט ראובן לא יקווה משבט שמעון, וצוות לוי, וכל אחד יופיע את האור הגדול שלו? זה רק שהשכינה, שהקדושה במרכז. כשהמשכן באמצע, סביב למשכן, אז ממילא כשהמשכן באמצע וכל הקדושה נערכת סביבו, ממילא כל שבט מקבל את הדגל שלו, את האות שלו. עד עכשיו היו הרבה ויכוחים, הרבה חיכוכים, אבל מתי כל אחד לוקח את האות שלו בתורה? מתי שהמשכן הוא במרכז. והמשכן הוא כמובן רק דוגמה של אותו המקדש, ואותו תוכן מקודש שיש בירושלים. תביאמו ותתאמו, באר נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. באמת הגאולה מתחילה הפוך. אנחנו תמיד נוטים לחשוב שקודם כל מגיעים, יש משכן, זה. אחרי זה מגיעים לארץ ישראל, אחרי זה מתקדמים עוד לירושלים, אחרי זה ירושלים, אחרי זה מקדש. הכל הפוך. מקדש השם כוננו ידיך, אני רוצה עכשיו לבנות מקדש. אז בגלל זה נגזר סדר הפוך שצריך את כל השתלשלות האירועים. המקדש הוא הלב של הכל. הוא התוכן שדוחף את הכל והוא התוכן שמסדר את הכל. הכל נערך סביבו. זה התוכן המרכזי של פרשת במדבר. אומר לנו כל הסדר שלכם, כל המשמעות שלכם כשבטים, כשבטייה, שכל איש על מחנה ואיש על דגלו באותות לבית אבותם. איך כל אחד יש לו דגל, יש לו צביון, לכל אחד יש את האות הפרטית שלו. איך? כשיש את המשכן במרכז. מלא נשמע מזה קל וחומר בן בנו של קל וחומר. מתי כל אחד יופיע את האור שלו? מתי לכל אחד מעם ישראל יהיה את, באמת את האור הגדול שהוא יופיע, שהוא צריך להופיע, שהוא צריך לבשר? מתי שנגיע לירושלים, ומלא זה גם הפוך, נגיע לירושלים כשכל אחד יהיה שייך לדבר הגדול הזה. אז אנחנו לומדים היום איך מגיעים לירושלים. אנחנו רוצים להגיע לירושלים, לאותה קדושה הפנימית שנמצאת בתוך המחנה שלנו. במשכן זה בדמות המשכן, ועכשיו זה סוגיית ירושלים. אנחנו רוצים להגיע לכבוד יום ירושלים, להגיע ללב הזה, להגיע לנקודה הפנימית שבה הכל מקופל, שבה הכל נמצא שם. אז בעזרת השם שנזכה בשיעור הזה להגיע, לדבר על הלב, לדבר על לב ירושלים. כשמגיעים לדבר על ירושלים, קודם כל צריך לדעת שזה לא עוד חלק בארץ. יש משנה במסכת כלים, המקורות קצת מורבבים, אבל המשנה במסכת כלים אומרת, 10 קדושות הן, 10 קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. מתחילה משנה במסכת כלים, יש פה למטה. ומהי קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביקורים ושתי הלחם. מה שאין כן מביאים כן מכל הארצות. אומרת המשנה, יש 10 קדושות, אני הולך למנות לך אותן אחת אחרי השנייה. בהתחלה מתחיל עם ארץ ישראל. ארץ ישראל היא קדושה מכל הארצות. ולמה היא קדושה? תגידו לי אתם, איך בא לידי ביטוי הקדושה שבארץ ישראל? תענו לי, איך בא לידי ביטוי הקדושה שבארץ ישראל? מצוות התלויות בארץ. ולכאורה, המשנה במסכת כלים, פרק א' משנה ו', בוחרת לקחת דווקא מצוות מסוימות. איזה מצוות? שמבינים העומר והביקורים ושתי הלחם. יש פה בגרסאות שמורידים... יפה מאוד. עכשיו, לא, כמובן זה מארץ ישראל, כלומר לא צריך להביא מירושלים דווקא, אלא מכל ארץ ישראל מביאים את העומר. אבל תמיד זכור לי השיעור שהרב מודחי זכר צדיק לברכה העביר לפני יום ירושלים, תמיד הביא את המשנה הזאת, ממנה הוא התחיל. ואז הוא שאל כך, למה לא אומרים כל מצווה תלויות בארץ? שיש מעשרות, קדושת ישראל מכל הארצות, למה? כי יש בה מעשרות, יש בה חלה, ראינו עכשיו בדף יומי, חלה, תרומות ומעשרות, נכון, יש דווקא בארץ ישראל, הם בשאר הארצות. למה לא מביאים את המדברים היותר פשוטים? למה מביאים דווקא את עומר ושתי הלחם והביקורים? למה מביאים דווקא את זה? בשביל לתאר את הקדושה של ארץ ישראל, אתה לא בקדושת המקדש, אתה בקדושה של ארץ ישראל. אומר הרב מודחי חידוש אדיר, אנחנו תמיד חושבים שיש קדושת ארץ ישראל, יש על גביה עוד קדושה, ועשר קדושות הן הכוונה, זה קדושה על גבי קדושה על גבי קדושה, ויש גם את ירושלים. לא הגענו לירושלים, לא נורא, יש לנו 9 קדושות, ואין לנו את הקדושה העשירית. טוב, המחלוקת בין פרשה משנה, אם זה קדושה 11 או לא, לא משנה, אם יש 10 או 11, אבל רק חסר לנו קומה, הגענו ל-10. אומר הרב מודחי, מדייק מהמשנה, זה לא נכון. כי גם קדושת ארץ ישראל, במה היא נמדדת? במה שמביאים אל המקדש מתוכה. זאת אומרת, אני רק מחדד, זה הפוך על הפוך. 10 קדושות הם, בעצם מתחיל הפוך. אתה יודע למה יש קדושה בארץ ישראל? כי יש את ירושלים. זה לא הכוונה, יש קדושה בארץ ישראל, התחלנו, מצוין, זה יונק בפני עצמו. לא! הכל יונק מהקדושה שבירושלים. בגלל שיש בארץ ישראל את ירושלים, אז יש בארץ ישראל קדושה. זה מבט אדיר. זאת אומרת ש... זאת אומרת לוותר על ירושלים. אפשר לדבר בכלל על ארץ ישראל בלי ירושלים? והטיבו לנסח את זה כל התנועה הציונית, שכל התנועה לארץ ישראל קראו לה ציון. כי כמובן כל הכיסופים שלנו מכוונים ללב ארץ ישראל, לירושלים עיר הקודש. אי אפשר הבה אלוהה, לכם עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת בזכות מה שמביאים למקדש, כי זה מה שהלב של הכל. וממילא אחרי זה מתקדמים, העירות המוקפות חומה וכו', ואז לפנים מן החומה, בית פאגי, מה שראינו, גם יותר פנימה, יותר פנימה ויותר פנימה, עד שמגיעים לקודש הקודשים. עשר קדושות. אבל באמת זה הפוך. באמת זה הפוך. רגע, הרבה, עוד מעט שאלות יהיה בסוף, בסדר? עוד מעט, אז באמת זה הפוך. באמת אנחנו מתחילים מקודש הקודשים. משם הכל הושתת. משם הכל מגיע. משם מקור הקדושה. וממילא הקדושה הזאת מתפשטת החוצה. זה מה שכתוב במדרש על אבן השתייה. אבן שממנה הושתת העולם. זה לא רק בא לתאר פיזית איך נברא העולם. זה בא לתאר מאיפה הקדוש ברוך הוא משפיע את כל הקדושה במציאות. איפה, מאיפה הוא ציווה? מאיפה כל הקדושה בעולם התחילה? מאותו תשתית. מאותו מקור. אבן שממנה הושתת העולם. כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. איפה זה שם ציווה השם את הברכה? בבית המקדש. מה זה ברכה? מה זה המילה ברכה? ברכה אומר הנפש החיים. ברכה זה מלשון אברכה. זה כמו בריכה. מה המקור של המים? מאיפה המקור? מה זה כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם? תקשיבו, זה פשט אדיר. נפש החיים מחדש פשט אדיר בברוך אתה השם, כשאנחנו אומרים. מה זה ברוך אתה השם? תמיד הרב מרדכי זכר צדיק לברכה, כשהיה מלמד אותנו על תפילה, אז הוא אומר, בעצם כשאמרתי ברוך אתה השם, אמרתי הכל, אמרתי כבר הכל. מה אמרתי? ברוך אתה השם. מה אני מתפלל? ריבונו של עולם, בסוף כל... למה אני מתפלל אתה חונה לאדם דעת? למה אני רוצה שיהיה דעת בעולם? כי הרי ריבונו של עולם, אני בסך הכל מבקש שתופיע, תשכון עוד קצת בעולם. כשתשכון עוד קצת בעולם יהיה יותר דעת, יהיה יותר רפואה, יהיה יותר ברכה, יהיה יותר שפע, הכל כשתשכון יותר בעולם. ברוך אתה השם, ריבונו של עולם, תשפיע, תבריך, תשפיע עלינו. ברוך, את מי תבריך? את אתה השם. אנחנו בסך הכל מבקשים שהקדוש ברוך הוא יבריך את הופעתו, את שכינתו. פה, אצלנו, ברוך אתה השם. תבריך, תברך אותנו. ברכנו אבינו. מה זה ברכנו אבינו? זה לא רק ברוכה ככה. תשפיע עלינו מהמקור. תבריך אותנו. תשפיע בנו. תחולל אותנו. מאיפה כל זה מגיע? כל זה מגיע כי שם ציווה השם את הברכה. חיים עד העולם. הפסוק הזה, רבותיי, איתו מסתיים הזוהר הקדוש. מהפסוק הזה, כי שם ציווה השם את הברכה, כאשר רבי שמעון בר יוחאי הולך להיפטר מן העולם, כי שם ציווה השם את הברכה, השתכחו מלוי. אומר רבי אבא, הוא לא הספיק לסיים, חיים עד העולם. הוא עצר באמצע. זה המקור. אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, זה שדיברנו שבוע שעבר על רבי שמעון בר יוחאי, תסתכלו פנימה מה המקור של הכל, כי שם ציווה השם את הברכה. המקור של הכל זה ירושלים, המקדש והקדושה הפנימית. זה ההברכה העליונה, משם כל השפע מגיע. יברכך השם מציון. וראה בטוב ירושלים. אי אפשר לברך לו מירושלים. כל ברכה שהיא לא תהיה מירושלים זה שקר. איך אנחנו אומרים בברכת הזן את הכל? מתחילים מהתודה על הזן את הכל, אחרי זה ברכת הארץ, וכמובן אחר כך ברכת ירושלים. כי זה דרגה על גבי דרגה על גבי דרגה. אי אפשר לברך בלי להזכיר את ירושלים. אי אפשר. כי שם זה מקור הברכות, שם זה מקור ההשפעות. אי אפשר לברך בלי ירושלים. ירושלים זה הנקודה התמציתית של כל השפע האלוקי, שממנה הכל מתפשט החוצה, לא הפוך. לא הכוונה, יש קדושה בארץ ישראל, או עוד קומה, נעלה עוד קומה. לא, זה הפוך. בזכות הקדושה הפנימית של ירושלים, יש קדושה החוצה לכל המקומות. על זה חז"ל אמרו, עתידה ירושלים שתתפשט על כל ארץ ישראל. מה הכוונה? מה הכוונה? עתידה ירושלים. כי באמת המקור של הברכה הפנימי הזה, אנחנו מתפללים שהוא יותר יוברח. והיה ביום ההוא, אומר הנביא, יצא מעיין מבית קודשי הקודשים וישקע את נחל השיטים. אנחנו מתפללים לרגע הזה. תקשיבו, אנחנו, זה הזמנים שלנו, זה העיתות שלנו. על שם אנחנו נמצאים, לשם אנחנו מתפללים. זה מה שאנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו צריכים לבקש, זה מה שאנחנו צריכים כל יום לקסוף בירושלים. מה אנחנו מתפללים? שנזכה להגיע לאותו שורש, לאותו מעיין, לאותה נביאה פנימית. אנחנו רוצים להגיע לשם ולפתוח את השיבר, ולפתוח את אותו מעיין, לפתוח את המקור הזה של הברכה, ואז זה ישקע את כל המציאות. רבותיי, שיהיה בית מקדש ותפסו, נכון? כתוב, שבעים איש משמי אומות העולם יתפסו בכנף בגדול, אומר, לך ולך לבית השם ויורנו מדרכיו. כשיפתח המעיין השורשי הזה, שיפתח מקור הברכה, שיפתחו ירושלים, שתיפתח מקור הברכה אבן השפייה, משם הכל יתחיל. לא נצטרך עוד לדבר ולהתעסק בהסברות, המעיין ייפתח. הכל זה סתם אחיזת עיניים. זה הסוגיה, זה הלב של הכל. אי אפשר לדבר על משהו אחר. אנחנו צריכים לקסוף את בניין ירושלים. זהו. וכולו יתנו בה. הכל בפנים. לא צריך לבקש עוד בקשות פרטיות. עוד פרט פה, עוד שם. עוד חזית כזאת, עוד חזית אחרת. לבקש את ירושלים, את הלב. תבקש את הלב. ואז אדם יזרום בעורקים. המעיין ייפתח, זהו. ייגמר, הכל ישפיע. אפילו אומרים חז"ל במדרש, ישקע את נחל השיטים. מה זה שיטים? זה השטות. זה התואבות. זה הפריצות. כל המקומות הכי מסובכים, שתמיד מסבכים אותנו בשיטים. ויחל ישראל לזנות אל בנות מואב בשיטים. המקומות הכי מסובכים הוא יאיר אותם. אנחנו תמיד שננסה להסביר, לא משנה באיזה קומה של דעת נגיד, תמיד ההסברה תהיה חלשה, לא מספיק חזקה. ריבונו של עולם, אני כל פעם, באמת, אני אומר בזכות הרב צביק יאיר את עיניי, הרב שלי, הרב צביק יאיר את עיניי, אומר לי, היום, בעיתות של המלחמה, כשאדם מתפלל, אתה חונן לאדם דעת, הוא כבר לא יכול לבקש. אתה חונן לאדם דעת, הכוונה שאני מדרק את הסוגיה, הוא זה לא יכול להסתכם בזה. ריבונו של עולם, תפתח לעם ישראל את הדעת. זה הסוגיה, זה בדעת, איך לדעת את... מה הסוגיה? אתה באמת רוצה ואיך יפתח הדעת הזאת? אנחנו כל פעם עוסקים באיזה הסברה נוספת. רבותיי, כשנגיע למעיין, כשנגיע לאותו מעיין שהנביא מספר שיצא מבית קודשי הקודשים, והוא פשוט ישטוף הכל. הוא ישקע את הכל. כולם ירבו ממנו. צריכים להגיע לאותו מעיין חיים הזה. מעיין גאים באר מים חיים ונוזלים מאיפה? מלבנון. והלבנון זה בית המקדש. והלבנון באדיר ייפול. זה מה שחז"ל אומרים במסכת מגיטין, שדורשת הלבנון זה בית המקדש. הער הטוב הזה והלבנון. מה משה רואה? תראה לי את כל הארץ. אתה יכול לראות ראייה כמותית את כל הארץ, אבל אתה יכול לראות את הראייה של התוכן. אני אראה לך את הלבנון, ודרך זה תראה את כל הארץ. את כל הארץ. כי מי שרואה באמת דרך ירושלים, באמת הוא מחובר לכל השורש, כל ירושלים מתקפלת, תקשיבו איזה יופי, אנחנו נראה את זה בכמה דוגמאות, אבל באמת כל ירושלים מקפלת בתוכה את כל קדושת ארץ ישראל. זה לא הפוך, זה לא הכוונה, יש את ארץ ישראל, זה כמו כאילו, יש כזה פירמידה כזאת, בדיוק, יפה. זה לא כמו פירמידה שכוונה, יש קדושה בסיסית, בסדר, קדמה עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה. לא, זה מבוע, זה מעיין. שהוא משפיע ומנביע את כל הקדושות לפעתים. זה הפוך, זה פירמידה הפוכה, יפה מאוד רב שימן. פירמידה הפוכה, זה המבוע הפנימי. אבן השפייה, הכל מושתת מירושלים. עשר קדושות הם זה הפוך, זה ציור הפוך, הכל הולך לירושלים. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, הכל מתקפל בירושלים. יש רשש מדהים. רשש מדהים, תקשיבו, זה פשוט מדהים. יש סוגיה בבבא מציעא, כולם מכירים, מסכת אלו מציאות. מסכת המציאות, אדם נאבד לו, סליחה שאני לא נאמן לדף מקורות, אני פשוט מרגיש שהמבוע צריך להיפתח. אבל יש רשש מתוק, מעיין, המעיין. אתם יודעים שהבן שלנו זה מעיין חיים. מעיין חיים, אני כאילו...
מעיין באר מים.
מעיין חיים, אנחנו מתפללים לזה, אנחנו באמת רוצים את זה. באמת רוצים שיפתח את המעיין. זה יש רשש כזה מתוק, תקשיב. יש גמרא בבבא מציעא, גמרא בבבא מציעא אומרת שיש קושיה. במסכת תענית כתוב שמתי דורשים את הגשמים? רק בזין במרחשוון, שיגיע אחרון לנהר פרת. חשבון מהיר, 15 ימים לוקח להגיע מארץ ישראל לנהר פרת. יש סתירה בבבא מציעא. המשנה בבבא מציעא אומרת שכמה זמן צריך להכריז על אבידה? שבעה את כל הרגל פלוס שבעה ימים. למה? שהוא יבוא לרגל, הוא יבוא לרגל היהודי הזה שנאבד לו, ישמע שמישהו מצא, לא יודע מה הוא מצא, איזה שהוא כבש לצורך העניין, ויגיד, הוא, אני צריך לבדוק אם לא עבד לי הכבש הזה. הולך, חוזר לביתו, מעיין בכליו וחוזר. כמה ימים סך הכל? שבע ימים. הגמרא שם אומרת, מה החשבון? איך זה יכול להיות? מתרצת שם כל מיני תירוצים, תירוצים, תירוצים. אבל התוספות בכלל מקשיר קושייה יותר, כאילו בכלל, על כל הדברים, אומרת, אני לא מבין. ארץ ישראל היא תפקוף, 400 פרסה על 400 פרסה. כך הוא עושה חשבון. והוא אומר, ויש לנו כלל, מהלך 10 פרסה זה יום אחד. הוא אומר, זה 40 יום. כמו 40 יום של המרגלים. הוא אומר, זה 40 יום. איך אתה מדבר איתם בכלל על 15, 7, פסר, עזבו את התירוץ בין 15 ל-7, הגמרא שם מתרצת כמה תירוצים, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, שוב קטן וכו'. שוב תוספות בכלל זה 40 יום, מה אתה מדבר איתם בכלל על 15 יום? אומר תוספות, שמה אולי באותה תקופה היה יערות, כולל היערות. אומר הרשש, התירוץ של תוספות קצת דחוק. אומר הרשש, אני כמובן לא יכול להגיד על תוספות דבר כזה, אבל הרשש אומר, תירוצם קצת דחוק. ואז מה אומר תוספות? ואז מה אומר הרשש? אומר הרשש, ונראה לי על דרך, תקשיבו מה הוא אומר. אומר, נראה לי שכשהיה בית מקדש, באמת זה מהלך מצד הטבע הטבעי, זה 40 יום, מסכים, אומר לקושיה של התוספות. כשהיה בית מקדש, כל הארץ הייתה מתקפלת תחת ירושלים. כל הארץ הייתה מתקפלת, וככל שהם יותר עושים מעשה, אז כל הארץ מתקפלת בשורש של ירושלים. זה בדיוק מה שאמרנו, ארץ צבי. ארץ צבי. בדיוק, אשריך. ואז הוא מביא כמו שכתוב במדרש שלך, גדר דרכי. התחלתי לחפש מה זה המדרש שלך, זה גדר דרכי. קיצור מסופר שם במדרש הזה, שבנות לוד היו מכינות עיסה. עכשיו, בנות לוד זה ממהלך, מה הם היו עושות? עוד כמות בצהריים, אומרות, בוא נעשה הפרשת חלה להצלחת עם ישראל, לזה לנצחון של החיילים, בוא נעשה הפרשת חלה, עושות הפרשת חלה, ולאן לוקחות את העיסה? לירושלים. שלא תחמיץ, לפני שהיא מחמיצה. איך לא תחמיץ? הרבנית, יום יומיים בשמש הקופחת מעל הראש שלך עם העיסה, זה בטוח יחמיץ. איך לא יחמיץ? אשתי אומרת, תכניס את הבצק למקרר מיד, זה כמה דקות, זה מחמיץ. אל תיתנו לטפוח יותר מדי, זה אחרי זה כבר יחמיץ. שעה, שעתיים, כל זיקו לאי ואולי. מה אתה נותן לו יותר מדי להחמיץ? אז אומר המדרש, היו מתפללות שלו יחמץ והיו קופצות. אז מסביר הרשש. הכל זה קפיצת הדרך. בנות ציפורי! בנות ציפורין! היו שופטות בירושלים. קיצור, עושה חם חשבונות. מביא מדרש. איך שהם היו מגיעות מקצה הארץ. טאק! היה להם. איך? איך? כביש 6. אתם צוחקים, אבל אני חושב שזה חלק מהאמת הגדולה הזאת של הגאולה. אתם צוחקים, אני חושב שזה כל כך נכון. הארץ מתקפלת מתחת ירושלים. הארץ חוזרת לשורשה, מתקפלת. ככל שאנחנו יותר בונים את המקדש בתוכנו, בונים את הלב, הכל מתקפל בירושלים. אין, הכל חוזר לשורש. איך אומרת הגמרא במסכת יומא? הגמרא במסכת יומא אומרת, מביאה ברייתא, שאחוזתכם, בכל ארץ אחוזתכם יש נגע, הכי תבואו לארץ אחוזתכם, ונתתי נגע צרעת בבתכם. אחוזתכם? מה זה אחוזתכם? דווקא איפה שאתם אוחזים. אבל בירושלים לא. דעת הנקמה. רבי יהודה אומר, בירושלים כן, יש צרעת, אבל בבית המקדש לא. במה הם נחלקו התנאים? נחלקו התנאים איפה אין נגיעה. איפה זה כבר לא אחוזתכם. אז באמת אומרת הגמרא, במה יקרה מפלגה? אומרת הגמרא, נחלקו האם ירושלים נתחלקה לשבטים או לא נתחלקה לשבטים. אז שימו לב מה יוצא לנו פה. לפי תנקמה, ארץ ישראל, ירושלים, ארץ ישראל מתחלקה לשבטים, אבל ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ולכן כל ירושלים אין נגעים. אומר על זה רבי יהודה, לא נכון, רק בית המקדש אין נגעים. וירושלים עצמה נתחלקה, כמו שהוא מוכיח עם יהודה ובנימין שהתווכחו, האם נכון חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן, אז זה מחלוקת עניים, מחלוקת עניים. מה הכוונה לירושלים לא נתחלקה לשבטים? מה העומק של הדברים? רבותיי, ירושלים זה השורש. השורש הוא לא ענף, השורש הכל תמון בו, זה ה-DNA, זה הכל, הכל גנוז פה, זה המעיין. איך אתה יכול לחלק אותו? אז מה רבי יהודה חולק? רבי יהודה חולק, הכוונה, על איפה אני כבר מגדיר את זה בפועל? האם רק על מקום המקדש אני מכיל את הדבר הזה, והוא הגרעין של הכל, של הכל, של הכל, של הכל, ורק הוא לא נתחלק לשבטים, אבל בסוף ירושלים עצמה כן שייכת אל הענפים, או שלא? ושוב, גם מה זה הענפים? יהודה ובנימין. שיהודה ובנימין משתיים יצא מלכות. שאול, בנימין, ודוד, לא יעשו שבט מיהודה. מלכות, שימו לב, היא לא צד פרטי בעם ישראל. היא צד כללי בעם ישראל. יוצא שגם לפי רבי יהודה, שיהודה ובנימין מקבלים, זה לא מצד הפרטי שבהם, אלא כי הם יודעים לחשוף בעם ישראל את הצד הכללי שבהם. אז אין באמת אחיזה פרטית בירושלים. אי אפשר. ירושלים זה לא סוגיה פרטית. סוגיה עולמית, שממנה הכל מתחיל, הכל הולך לשם. ממש אני חושב שהשיר של אברהם פריד הוא נבואה. כל הדרכים מקופלים לירושלים, כל הדרכים מגיעות לירושלים, זה לא רק כי כביש אחד בסוף הלך הזה, זה לא רק זה. זה באמת כי כמו שגדר דרכי בגזית אומר המדרש, הכל מקופל תחת ירושלים. וככל שיותר נותנים לזה ביטוי בפועל, בית המקדש קיים, אנחנו חיים את המעיין, ממילא זה קורה בכוח, זה קורה גם בפועל, סליחה, יותר נותנים לזה ביטוי, אז ממילא זה גם קורה בפועל. אז הארץ מתקפלת ויש קפיצות הדרך. מה קורה עם יעקב אבינו? מה קרה עם יעקב אבינו? יעקב אבינו והלך הרנה והפגע במקום. אומרים חז"ל, קיפל הארץ מתחתיו. איזה מתיקות. ומה הוא נפגע שם? ויקח את האבן. איזה אבן זאת הייתה? אומר הזוהר הקדוש, זאת הייתה אבן השתייה. זאת הייתה אבן השתייה. ויקח את האבן, אי אבנה. וכמובן, אנחנו כמובן יודעים שאותה אבן, אני כבר הזכרתי את הזוהר, סליחה שאני לא מסודר, אני מתאר שאני ככה, אבל אותו אבן, הזוהר שם מספר שרבי זרע ראה את רבי אלעזר בן ערך בוכה, הוא לא הצליח להתקרב אליו. לא הצליח להתקרב אליו, לא הגיע, ניסה להתקרב. אמר לו, לשמה שלו, תעזור לי, נו משהו. עד שבסוף, הוא ניגש אליו, אומר לו, למה אתה בוכה? אומר לו, תיגש אתה בעצמך, לא בלי שמש, הוא רוצה שרק אתה תדבר איתו. אני הולך, אמר השמש, אני מסלק. אומר הזוהר על פרשת ויצא. מגיע רבי זרע ושואל אותו, תגיד, למה אתה בוכה? ואז הוא מתחיל לצעוק. אבנה, אבנה, אותו אבן, אותו אבן, מה אתה צועק? למה, מה קרה? איך יכול להיות שהישמעאלים מרקדים עלייך? איך? איך? מקור הברכה, איך? איך אמרו גויים, על מה עשה השם ככה? אומר המדרש איכה, שכל הגויים השתוממו, איך אפשר לקחת את ירושלים? ירושלים זה הלב של הכל, איך אפשר? הם לא האמינו, לא האמינו מלכי ארץ, יושבי תבל, כי יבוא שר ואויב ברחובות ירושלים, לא האמינו. הם ראו שזה המקור של הכל, זה הברכה של הכל, הם לא האמינו, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. הם לא האמינו. גם אנחנו לא מאמינים. איך יכול להיות שהלב שלנו שוטט דם ויונקים הרשעים האלה את הלב, את המעיין של הכל, איך יכול להיות שמרקדים שם? רבי אלעזר בן ערך בכה בכי תמרורים, לא הבין איך יכול להיות. רבי אלעזר בן ערך, לא, בתקופה שלו זה לא קרה. הוא רואה את הדור שלנו. בתקופה שלו זה לא קרה. בתקופה שלו היה שומם שם. ישמעאלים, לא היה כלום, לא היה שום דבר. רבי אלעזר בן ערך עוד חי ברבי יוחנן בן זכאי, תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. זה עוד על הגבול של החורבן. זה היה אולי שומם. על מה הוא מדבר? על הדור שלנו. איך יכול להיות שעל אבן שהכל מושתת ממנה, איך יכול להיות שמתקרקרים בהיכלו? לוקחים לנו את המעיין, לוקחים לנו את השורש של הכל, לוקחים לנו את הלב. לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה הלב של הכל. אז כמובן, אני חושב, רק אני אעיר עוד נקודה אחת ואז אני אשאל את השאלה. יש במסנם במסכת אבות, קראנו עכשיו פרק חמישי, נכון? אז פרק חמישי תמיד קל לזכור, כי פרק חמישי הוא מסדר את כל המספרים. פרק חמישי הוא הפרק האחרון מצד הזה, לא פרק משנה תורה. כל המספרים, עשרה, 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 עשרה מאמרות נברא העולם, אחרי זה עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה נורות, יפה. ואז הוא אומר, עשרה ניסים לעשות לאבותינו בבית המקדש. סופרים את העשרה ניסים, ופתאום רואים בנס האחרון, מה כתוב בנס האחרון? מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאליד בירושלים. כל הניסים, תשע הניסים, איפה הם קרו? בבית המקדש, לא ירד זבוב, לא הפיל האישה וריח הקודשים, ראתו, זה הכל בבית המקדש. מה קשור להלין בירושלים? לפי הדרך שאנחנו אומרים, הכל מובן. כשבית המקדש קיים, קדושת המקדש משפיעה בצורה ישירה לירושלים, ובטח בסוף גם על ארץ ישראל. עתידה ירושלים שתתפשט, זה בדיוק הנקודה. הכל מקופל תחת ירושלים. זה בדיוק הנקודה, לא אמר אדם צר לי המקום. למה? כי בדרך כלל בנועל שבעולם, תמיד שמגיעים שתי יהודים לאותו מקום, יש פיצוצים. אנחנו אומרים, נכון, היה פעם שתי אנשים הקימו יישוב, אז אמרו, בנו שתי בתי כנסת. אמרו להם, למה אתם צריכים שתי בתי כנסת? שיהיה בתי כנסת אחד שאני אתפלל בו, אחד שלא מתפלל בו, נכון? ככה זה שתי יהודים. זה בגלות, רבותיי. כל הבדיחה הזאת רלוונטית לגלות. בירושלים לא אמר אדם צר לי המקום. תראו, זה פלא עצום. מי שמבין מה זה עם ישראל, מי שמבין מה זה כנסת ישראל, זה כל אחד זה מנהיג, זה פצצה מתקתקת, זה כל אחד זה אחד דוחק את השני, אין אי אפשר בלי ויכוחים. לא אמר אדם צר לי המקום שאני בירושלים. למה? למה זה קורה? למה יש אחדות? למה זה עיר שחוברה לה יחדיו? למה ששם עלו שבטים, שבטיה? בכל מקום אחר, אם היית עושה כינוס של כל השבטים, היה פיצוצים. לא כדאי לך. ששם עלו שבטי העדות לישראל. זאת עיר שחוברה ליחדיו. כי שם ציווה השם את הברכה. למה? אם ירושלים היא המקור שהכל ממנו נובע. הרי שנייה, אני אסביר משהו קצת עמוק, אני אנסה לפשט אותו. מאיפה מגיעים החילוקים? החילוקים מגיעים תמיד כשאנחנו מתנתקים מהשורש. יש, תדמינו לעצמכם אילן שנייה הפוך. יש את השורש שממנו הכל נובע. שם אנחנו נשמת כל ישראל, חיה אחת יש ברקיע, וישראל שמה. כולם זה חיה אחת, זה נשמה אחת אלוקית, שמימית. מתי מתחילים החילוקים? מתי שמתחילים להתפרט למטה. וכל אחד מקבל את הצד הפרטי שלו, את הנחלה שלו, את האחוזה שלו, את האות שלו בתורה. אז זה צורר את זה, וזה מציק לזה. איפה נפגשים? בשורש. כשנפגשים בירושלים, זה המעיין, זה השורש, זה הנבעה העליונה. שמה אין מחלוקות. שמה בירושלים, כי שם ציווה יש שם סנהדרין שיושבים וכל ישראל כפופים להם. זה השורש. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. יש פה הרבה, גם פה לומדים, אתה מעליב אותנו? לא, באמת אפשר ללמוד תורה לא בציון. אתם מכירים את הסיפור ברבי יהושע בן גמלה? מה אומרת הגמרא? זכור אותו האיש לטוב, רבי יהושע בן גמלה שמו, שלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. מה עשה? מה עשה? התחיל ללמד תינוקות. אבל מה היה עושה? לא אף אחד לא שם לב לדבר הזה בגמרא. אומרת הגמרא, היה לוקח, בהתחלה כל אחד היה מלמד את האבא שלו, ואז האבא שלו לא יכול ללמד, מה עושים? בסוף נשתכחה תורה. מה עשה? עמד והעמיד מלמדי תינוקות בירושלים. מה ידרש? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כלומר, רבי יהושע בן גמלא רק לא רק יודע את הסקופ שאפשר לעשות מלמד, שאפשר לזכור מורה. זה לא שהסתדרות המורים יש לו זכויות סותרים שם, זה לא הכוונה. זה לא רק הנקודה שרבי יהושע בן גמלא התחיל את הנקודה הזאת. רבי יהושע בן גמלא לימד איך לומדים תורה. לומדים תורה מהמקור. מהמקור! כל תורה שלומדת בירושלים בסוף היא קצת חסרה. לא נעים להגיד, אנחנו פה בגבעת שמואל. אולי זה, אתם יודעים, אבא שלי תמיד אומר שצבי זה צפת בת ירושלים. אז ככה יש לו נחמה למה הוא בצפת, הוא אומר, זה צפת בת ירושלים, ארץ צבי, נכון, כתיב בה. צפת בת ירושלים. שזה באמת, כל המקומות הם בסוף סניפים של ירושלים קטן. אולי זה הכוח שלנו. שכל יום אנחנו עומדים בתפילה ומתפללים לירושלים. ואם אדם עומד בתפילה ומכוון לירושלים, לבית קודש, לבית קודש הקודשים, ואת ליבו הוא מכוון לאותו מקור, לאותו שורש. הוא נמצא במעיין, הלב שלו נמצא במעיין, הלב והמעיין. שם הוא נמצא. הוא לא מפספס כלום. שם הוא נמצא ושם הוא שואף, כי אחרת כל שאיפה אחרת פרטית, תהיה שאיפה פרטית. תהיה שאיפה שמקטינה, שלא מגיעה לשורש. רק לירושלים מגיעים. אי אפשר. למרבה הפלא, מה שצועק בכל הדברים האלה, טוב נו, איך כובשים את ירושלים? אני רוצה להגיע לשם, עכשיו אני רוצה ללכת, תן לי, עכשיו אני הולך. אני חושב שעם ישראל מתחלק באמת לשתיים בזה. אלה שרוצים להגיע, כאילו עכשיו, ואלה שמבינים מה זה להגיע לירושלים, אני חושב שזה תהליך אמיתי, עמוק, פנימי. להגיע לירושלים זה לא רק להגיע למקום הטכני. האמת שראיתי פעם, כשלמדתי עם אחת מהבנות שלי בלילה, תנ"ך, אז ראיתי איזה רדק שתפס את עיניי, ואני ככה חושב שהיום אנחנו ככה צריכים ללמוד אותו במיוחד. יש רדק שמתעסק בכיבוש של דוד, זה ספר שמואל ב' פרק ה', ששם מסופר שדוד המלך כובש את כל הארץ, מה, עושה מלחמות, עושה מלחמות. בסוף, מה נשאר? את ירושלים. יבוסי, נשאר בירושלים. מה זה? תראו מה זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה טרון יאללה, אתה הולך לכבוש לי את סוריה, פלטרין של מלך לא כבשת, אתה הולך לכבוש לי כל מיני מקומות פעתים? מה עם יבוס? אבל כנראה שדוד מבין שהכיבוש של ירושלים חייב לבוא מתוך תהליך אמיתי. מהו? מהו התהליך האמיתי הזה? שם יש סיפור מרתק. שדוד המלך נפגש עם אנשי יבוס, ושם המלך יבוס אומר לו, לא תבוא הנה דוד, כי אם אסירך את העברים והפסחים, והוא מגייס איזה שבועה מאבי מלך, אומרים במדרש, הוא מגייס איזה שבועה מאבי מלך, אם תשקור לי ולנני ולנכדי, הוא מגייס איזה שבועה שאסור להיכנס לירושלים, תראו מה זה, זה לא נורא והיום. כאילו, מבחינת יכולת צבאית, אתה מוחץ אותם תוך שנייה, זה לא הנקודה. כאילו משהו תמיד מעכב אותנו מלהגיע לירושלים פיזית. כאילו תמיד יהיה איזה שבועה, איזה בית דין בהג, איזה צדק עולמי כזה שיעכב אותנו מלהיכנס לירושלים. אנחנו כל כך נבוש, שמלחמת שאתם נקבוש את הר הבית ונמסור את המפתחות לוואקף. כי אני לא מרגישים בנוח לאחוז בירושלים. יש איזה תהליך אמיתי עמוק שאנחנו כנראה צריכים לעבור, שנרגיש שאנחנו צריכים לירושלים. מהו התהליך הזה? מה זה הפלא הזה? שתמיד מגיעים, יש לנו את היכולת הצבאית, ומה זה? מה זה הדבר הזה? היבוס יושב שם, אשכרה בפלטים של מלך, במקום הכי חשוב, בהר המוריה, במקום המקום שהכל הכל התחיל ממנו. כל המתחת, כל הקשר בין האב לבן, בין אברהם ליצחק. האבן, האב בן הזה. האבן השתייה. כל הקשור על הנצח, אותו האבן שזה כזה ביטוי לנצח. הכל התחיל משם. איך יכול להיות שהוא לא בידינו? איך? אומר הרד"ק, התשובה היא, זה למה דוד כובש אותה עכשיו. מה כתוב בפסוקים? כתוב, ויבוא דוד וכל אנשיו. כך כתוב בספר שמואל פרק ב', שמואל ב' פרק ה'. אבל בדברי הימים כתוב לא אחרת. אומר הרד"ק, ובדברי הימים כתוב, וילך דוד וכל ישראל, לא וכל אנשיו. פעם ראשונה שדוד הולך עם כל ישראל. כולם אחד. מסביר למה. כי כל ישראל היו אתה אנשיו. עכשיו, סוף סוף, הוא הצליח לגייס את כולם. שם דוד מתעקש לגייס את אבנר. והוא עושה שלום עם האנשים שלכאורה רצו להרוג אותו. חיפשו, והוא עושה שלום. מביא את מפיבושת ואומר לו, יואב, אתה אנשים קשים. אני רוצה לעשות פה שלום ואחדות בין כל חלקי האומה. אני רוצה לחבר את כולם. וכשדוד מצליח... סוף סוף ויביא דוד וכל ישראל, וכיוון שמלך על כל ישראל, הלך אל ירושלים ללכוד מצודת ציון. תקשיבו טוב למילים של רד"ק רבאים, זה מצמרר. אנחנו ממש הלכת על המשיכה. אומר לפי למה? למה הוא עשה את זה? לפי שהייתה קבלה אצלם, כי ציון ראש ממלכת ישראל, ולא ילכוד אותה אלא מי שיהיה מלך על כל ישראל. היה להם מסורת. כיבוש טכני לא יתאפשר בירושלים. הכיבוש של ירושלים צריך לבוא מתוך מדרגת האחדות. כי לגעת בשורש מזכיר קודם כל הבנה שאנחנו כולם שייכים לאותו שורש. בשביל להגיע לאותו משכן שעובד בתוכנו, אנחנו צריכים שאיש על מחנה ואיש על דגלו, אבל זה באותות לבית אבותם, סביב המשכן. בשביל להגיע לאותו מקום שורשי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו יחד, עיר שחוברה ליחדיו, שאנחנו שייכים לאותו שורש. יש שורש? יש מלכות שמעגלת את השורש? דוד זה כל בחינתו. אתם יודעים, דוד הוא בדיוק האיחוד בין מלכות רחל למלכות לאה. הוא לא רק מלאה. לא יסור שבט מיהודה, הוא לא רק מלאה. הוא באמת החיבור בין לאה לרחל. דוד המלך פלאי. זה חיבור פלאי בין לאה לרחל. לכן, איך תסתיים מגילת רות? כי רחל וכלאה שבנו שתיהם את בית ישראל. ייתן השם את ביתך. זה מה שמברכים אותה. זה נקודת האחדות. זה מה שחושף דוד המלך. ובנקודה הזאת של יום ירושלים, אנחנו כל כך מבינים למה הוא סמוך לחג השבועות. כי דוד המלך אמון על הצד, הוא אמון לבנות את ירושלים. הוא זה שיקבוש את ירושלים. רק משיח בן דוד. רק הוא. כי הוא שייך אל השורש האחדותי שבנו, לאחד את רחל ואת לאה, את בני יוסף ואת בני יהודה, לאחד אותם לאחד, והיו לאחדים בידיך. הוא זה שיקבוש את שער ירושלים. מי ששייך אל השורש, השורש נענה לו. המעיין. אותו מקום שמנו הכל הוא שטעת. רק הוא יענה לאותו מלך. ועד היום אומר אבל הדק לא נתקיימה מלכות בישראל, כי שאול לא קם מלכותו. שאול לא קם מלכותו. שאול היה לשייך לצד פרטי בעם ישראל. שאול דיבר עם ניגות המצד הפרטים. דוד היה שייך לשורש ישראל. שורש לשמות ישראל. הוא בא עם כל ישראל, הוא מצליח לקבוש את ירושלים. כי לירושלים מגיעים שאנחנו באחדות. לירושלים מגיעים מקום השורש, אנחנו מגיעים שאנחנו באחדות. אז אנחנו היום, כשכל תפילה שאנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ונכוון את עצמנו לכבוד ירושלים, אל מול פני ירושלים, אנחנו נתמלא באהבה עמוקה לעם ישראל. להבין את השורש העמוק שביניהם. אנחנו לא מבטרים על הדגל, על האבות. לא מבטרים, אל תהיו בלחץ. לא צריך לוותר. לא צריך לוותר על האות המיוחדת, ונשמור את הוויכוחים להרבה הרבה דברים והרבה תהליכים פנימיים שיעברו. אבל מתוך השורש, מתוך אותו נקודה שורשית, פנימית, עמוקה, שירושלים חושפת ומלמדת אותנו, שנזכה בעזרת השם, שהדברים האלה יהיו הלכה למעשה, שנזכה בעזרת השם, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים.